רוצים בעצם לשאול את השאלה איך לגשר ומה הקשר בין שתי השבתות האלה בין השירה שהיא יוצאת מחוויה רוחנית של אמונה ברוב אזור אחר לבין מסורת ומקורות עם ישראל לאורך הדורות. נדמה לנו שגם בחרנו ביום הזה בט"ו בשבט מפני שיצא שאנחנו חושבים שט"ו בשבט בעצם הוא התחלת הגשר בין שתי השבתות. זאת אומרת, החוויה של חזרה לארץ, לפירות הארץ, לטבע הארץ, כל מה שכרוך בחידוש החוויה הלאומית והטבעית של עם ישראל בארצו, נראה לנו שזה צריך להיות המסגרת שתיתן לנו את האפשרות לעבור בין שבת שירה לשבת מתן תורה ובחזרה. אנחנו רוצים שהמפגש הזה יהיה הראשון בסדרה של מפגשים עם שוררים, עם מלחינים, עם מורנים אחרים, ושביחד אנחנו נוכל לבדוק את כל השאלות והנושאים שיוצאים מהבעייתיות והשאלות האלה. במפגש הראשון ביקשנו מרב אשכנזי ממליטור לפתוח בשיעור דברי תורה שיפתחו את חלק מהבעיות והנושאים האלה ושלאחריו נקיים דיון ביחד ולימוד בצוותא וקצת נחזור.
זה היה מעורך, חשוב, גדול, והסיבות צריכות להיות מובנות באופן פשוט מאוד. אילו זה אותו עולם, אבל יש משהו קטן שצריך להבין כדי להסביר את הכל. המצב של העולם הוא מסובך מאוד, והוא לא תואם מה שמתאר התנ"ך, איזה העולם יצא מידי הקדוש ברוך הוא, מידי הבורא. ויש הרבה דברים גדולים קטנים, וההבדל הוא מסובך מאוד להבין, אבל כדי להבין אותו צריך להבין דבר פשוט ולהבין, שכל אחד יכול להבין מיד כדי לראות את העולם אחר ולהבין את הקשר לשתיהם. אז לפי דעתי, הדבר הזה, הפשוט הזה, הוא פשוט. זה מה שאמר התנ"ך עצמו, הנבואה נפסקה, ולכן הכל משתנה. אז קודם כל, נקודה הראשונה שצריך לראות זה מה הסיבות. ואני חושב שאי אפשר להבין את הסיבות מחוץ לתחום של ההיסטוריה של עם ישראל. כי אם אנחנו נמצאים בתקופה שהנבואה הייתה מציאותית, אנחנו יודעים לפי התורה של הרבה, זאת אומרת, לפי התורה, סתם, שכשיש נבואה, יש נבואה לכל העולם. מכיוון שבורא עולם הוא אחד, ואם בורא עולם הוא אחד, הוא ברא את כל העולם, לאו דווקא, אני רוצה לומר, לאו דווקא עם ישראל לכל מיני אנשים, לאו דווקא כל מיני אנשים, לכל העולם לכולם, כל העולם לכולם, לכן כשהבורא הזה מתגלה, הוא מתגלה מבחינת אוניברסלית. ולכן, כשיש הפסק של הגילוי הזה, ההפסק הזה גם כן, יש לו השלכה בכל העולם. לכן מה שצריך להבין, כשהנבואה נפסקה, היא נפסקה מסיבות שייכות להיסטוריה של עם ישראל, אבל היא נפסקה בכל העולם כולו בבת אחת. וכמות זו ואחרת, היו תקופות של השפעה, איך אומרים את זה, בעברית, פסלים, פורמינה. משהו שממשיך קצת, רמנוס.
רמנוס?
רמנוס. רשימו, אומרים. רושם. אבל והרושם יכול להיות ארוך מאוד בזמן. למשל, בכל התרבויות של המזרח, בפרט הרחוק, אבל כל המזרח כולו. מכיוון שמה שהיה דומה לנבואה, מה שהיה מקביל לנבואה אצלם, היה עשיר מאוד, אז בזיכרון שלהם נשארו הרבה ערכים של אותה תקופה של התגלות הבורא, דרך האישיות שלהם, דרך הפסיכה שלהם, הנפש שלהם. בגמרא אנחנו רואים שזה מתחיל באופן יותר חד, יותר, איך אומרים, יותר מיידי. ולכן מאוד שזה מכיוון שהתגובה של התרבות המערבית הייתה שונה לגמרי מהתגובה של התרבות המזרחית לאותו מאוד. לכן אני רוצה לתאר את זה. אולי ניקח מה שידוע בתרבות המערבית כמו תקופת המיתולוגיה. מה זה מיתולוגיה? זה סיפורים. אגדות שמספרים בשם איזו חוכמה קדומה של מערב, של תרבויות המערב. אבל פתאום אנחנו רואים שמיד, באופן מיד, שפתאום, כן?
פתאומי.
באופן פתאומי, הוגה דעות של יוון, שהן התחילו בתרבות המערב, מסיבות פתאום, סיבות היסטוריות, כלכליות, התפתחות של החברה שלהם, זה יכול להתחיל אולי ברומא, ביוון, אולי במדינה אחרת, זה לא משנה, כי זה התחיל ביוון מבחינה מערבית, ואני מתכוון להתחלה של התרבות הפילוסופית, ובכל חברה שבעולם, אפילו מזרחית, שאותו מאורע מתחיל, זה מתחיל כמו ביוון. זאת אומרת, התגובה הייתה ככה, סיפור לנו, סיפורים אגדות של חוכמה כביכול, ואנחנו שומעים שזה דברים יחודיים לנו מדברים, כן? לא תופסים את המשמעות, את החוכמה שאמרו שיש בה העניינים. אז יש תגובה, וזה הנקודה הראשונה, התגובה במערב, תגובה של אכזבה, של ייאוש, אולי יותר אכזבה. זאת אומרת, לא היה אף פעם התגלות רצינית של האלוקות, מכיוון שהתוצאה היא כל כך קטנה וטרפונית וטרפונית. זאת אומרת, שלילה, כן? לא רוצים לשמוע מזה, זה רק פרימיטיבי לומר, לדבר על העניינים של רוחניות שבאה מחוץ למצפון האנושי, מחוץ לנשמה, מחוץ לנפש. ולכן, תחילה, תרבות מסוימת, שזה 40 שנה שזה התחיל עם החילוזופים הראשונים והאמנים. ושהנקודת מוצא של כל אותה תרבות, אני אסביר את זה לתלמידים שמתחילים ללמוד פילוסופיה, שפילוסוף רציני, רציני הוא אטאיסטי. אם אתה רוצה פילוסוף שהוא מאמין, זאת אומרת שמצד אחד, מצד אחר הוא מאמין. מצד אחר, האישיות הפילוסופית שלו, הוא אטאיסטי לגמרי, או אינו פילוסוף. כי הסיסמה של הפילוסופיה היא, אם אתה רוצה למצוא את האמת, תמצא את זה מפני עצמך. דע את עצמך. זה הסיסמה של הסיסמה. מכיוון שאף אחד מחוץ לעולם שלך יגיד לך שום דבר מהאמת. פילוסוף זה מי ששואל את האמת, אבל הוא יודע שהאמת אינה מדברת. טוב, אני הסברתי את העניין במושגים של הפילוסופיה והחיים השכליים, אבל לפי דעתי זה אותו עניין בשאר התחומים של החיים הרוחניים ובפרט התרומה. במזרח התגובה הייתה אחרת גם. ואני חושב שהדוגמה הכי מאפיינת זה הדוגמה של העבודה הבודהיסטית, שהם אומרים ככה, נכון שהייתה התגלות בתקופה הקודמת, אבל הטעות הייתה לחשוב שההתגלות הייתה דרך מבחוץ. כמו שאומר התנ"ך, הנביאים של התנ"ך, ויהי דבר השם אליי לאמור, מי הוא השם זה לא אני, זה בורא העולם. המזרחים אומרים שזה טעות, כי אותם האלים, האלילים, האלוהים, כן, שגילו מה שגילו, היו בני אדם, ובתוך בני אדם היו אלוהים, איך אומרים, אלוהים, כן. מבינים את ההבדל, כן? התגובה של המערב הייתה דופן מיסטיסי, אתאיסטי, כן? והתגובה של המזרח הייתה מיסטית, במובן שמה זה החוויה המיסטית? אני מתפקד בתור בן אדם, אבל בתור בן אדם אני יודע שאני עצמי הוא אל. זה פחות או יותר, זה סכמטי, אבל אתם מבינים לכאן. ולכן התכלית והתשקול והאופקים, נאמר, של כל החיים הרוחניים במערב, לקחו איזה כיוון מנותק מהרוחניות האמת. זאת אומרת, מעשה בני אדם, כמו שאומר הפסוק בתהילים, עיניים להם ולא ולא עיניים להם ולא, מעשה בני אדם. זאת אומרת, תוצרת אנושית. מה שמלאכותי לגבי האומנות האמיתית של התקופה הקודמת, מה שארטיפיציאל, מלאכותי, לא טבעי במובן הנבואי של המילה, זאת אומרת, טבע, מה שיצא מדי הגדול, מן הבורא, כן. ואנחנו, יש לנו הרבה הוכחות, אחרי אותה הנחה, אם זה נבע, יש הרבה הוכחות מהמדרש. זאת אומרת, כשמשל, יש מדרש שאומר, כשאברהם נתן את התורה לעם ישראל בהר סיני, הוא דיבר לשון הקודש גבי עם ישראל. כיוון שעם ישראל היה מוכן, מסוגל, לקלוט בלשון הקודש, אבל בבת אחת הוא דיבר את התורה בשבעים לשון. זאת אומרת, כל לשון שייכת לגניוס הנפשי, התרבותי של אומה זו או אחרת. זאת אומרת, שהנבואה היא אוניברסלית משורשה, וכל אומה ואומה מקבלת דרך הנפש שלה. אז מה קרה? אם כעצם מובן, כשבא הסיום של אותה תקופה של הנבואה, אז גם ההפסק היה כלל העולמי, כמו שאני אמרתי מקודם. אבל מה קרה? יש הבדל מהותי בין נביאי אומות העולם ונביאי ישראל. ואותו הבדל, אפשר קודם כל להבין אותו דרך ההגדרות של התיאולוגיה ואחר כך באופן יותר בדרך כלל. אתם יודעים שלפי דת ישראל אין אמצעי בין הבורא העולם והבריאה. אין אמצעי. ולכן מקבלים את ההתגלות בלי אמצעי גם כן. זאת אומרת, באופן טהור לגמרי. אבל לאומות העולם, מכיוון שיש אמצעים, ואחר כך נגיד מהם העניין של האמצעים אצלם, מה שנשאר בזיכרון שלהם זה מה שקיבלו או דרך אורות העיניים, אורות האוזן, אורות כל התחתים שיש לנו כדי לקבל מה שבאים בחוץ, מיודע עליון, וזה יותר פנימי, זה אותו דבר, כן? מה שמקבלים מההתגלות הזו, זה נשאר עם הפריזם, איך אומרים את זה, עם המסך, כן? של האמצעי הזה. ולכן, כל, אולי ניקח את המושג של נביא שקל, יש תירה במושג, נביא שקל, אבל שני דברים. כל מה שנשאר דרך המיתולוגיה, זה היה טמא במובן הפילוסופי של המילה. זה לא היה טהור. ולכן, מהו הוגה דעות? אחרי תקופת הסיום תקופת הנבואה, כן? התמודדו עם תוכן החוכמה הזו, שמצאו אותה טמאה, ואמרו זה לא חוכמה, זה לא כלום, זה יכול. ולכן, כמו שיש נביא שקש, בכל התחומים של חי הרוח, אפשר להבין את היחס של המסורת לאומנויות של תרבויות אחרות, בתקופה של הנבואה, היה זה היחס של עניין רציני מאוד, הנבואה, לא רוח הקודש, אולי רוח חתומה, מכיוון שהמסך שהסברתי מקודם עושה את שלו, וזה עבודה זרה, פשוטו כמשמעו, זה עבודה, אבל זרה לנו, זה עניין אחר, זה בא מניסיון אחר, זאת אומרת, כיוון אחר של ההתגלות, כן? אבל אם כמקום התוכן הוא התוכן. וכמו שהרוח הקודש המשיך בישראל, בבחינת הדת, בבחינת התורה עצמה, בבחינת חיי המוסר, בבחינת השולחן ערוך, גם כן הרוח הקודש נמשך בישראל בבחינת כל שאר התחומים של החיים הרוחניים. אבל הייתה תקופה של 2000 שנה של גלות, ולכן זה היה מעורב עם האמצעי השייך לאותו גוי שאנחנו היינו בגלות אצלו. כן. עכשיו מתחילה תקופה חדשה לגמרי, שהיא תקופה של תחיית המדינה, זאת אומרת תחיית החברה הישראלית, האומה הישראלית. ולכן זה מעניין מאוד לראות שדווקא הרב קוק, שהוא הסביר את החשיבות של המחווה מתקופה של הגלות לתקופה של תחיית האומה, גם בכל מה שקשור להיסטוריה שלנו, המדינית, הדתית, כן, הוא גם כן דיבר על הנושאים האלו של התחדשות הכוח האומנותי של האומה הישראלית. אולי אני אגדיר את זה בקצרה כדי את העניין. בתקופה של הנבואה, עם ישראל היה העם העברי. הראשון שנקרא עברי זה אברהם אבינו, אברהם העברי. ויש כוח מסוים בזהות הזאת שנקרא עברי. ולכן דווקא עברי היה יכול להיות נביא. זה לא לחינם שלפי הפסוק המדרש מגדיר את אברהם אבינו, אדם גדול בענקי. הנביא הגדול הזה היה דווקא עברי, והיה דווקא אבי אבות של כל אבות האומה. והמדרש בא מגדיר את הזהות שלו, הוא היה עברי. זאת אומרת, הוא היה כולו כלי ללשון הקודש. וכשמסתיימה התקופה של העם העברי, בחורבן בית ראשון, אחר כך הוא בחורבן בית שני, אז המושג עברי מסתלק מההיסטוריה שלנו. אנחנו עכשיו יהודים. מה ההבדל בין עברי ליהודי? עברי הוא עברי נקודה. יהודי הוא יהודי משהו אחר. ולכן כל החיים התרבותיים שלו זה כמין המשך בבחינת רוח הקודש ולא בבחינת נבואה, כי נפסיקה אחר כך נראה את הסיבות, המשך של אותו כוח העברי, אבל תחת לירוש אחר, שהוא לירוש גלותי. והלירוש הזה, יש לנו סיפור ברור מאוד, וסיפור חיי יוסף הצדיק, כן? הוא היה עברי בתוכו, אבל הלירוש שלו היה נצרי. ולכן, כל ההיסטוריה שלו זה ההיסטוריה של היהודי גלות, כן? ובכל השלבים שאנחנו חיים איתו. בא משה רבנו ושם קץ לתקופה הזו שמתחילה ביוסף ומסתיימת ביציאת מצרים. יוסף היה עברי שיעד למצרים והתלבש למצרים. משה היה אותו עברי שהיה מתלבש כמצרי ושהוא פשט את הלבושים האלה כדי להחזיר את הזהות העברי. ולכן אנחנו חיים בתקופה דומה מאוד, אולי יותר גדולה מהתקופה של יציאת מצרים. וזה בלי שום ספק תקופה של התחלה של התחדשות של משהו שיהיה דומה למשהו שיהיה נבואה. זאת אומרת הנבואה עצמה. ואם ככה, אז זה גם כן בתחומים האחרים. ופה אנחנו יכולים עכשיו להבין מה היו הסיבות של סיום אותה.